אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק. והיום אנחנו בפרק חדש, בעצם חלק ב' של הפרק הקודם, הפרק שבו ערכתי את גיא רולניק, עורך דין שחר בן מאיר ואסתי סגל, לשיחה על מאבקים חברתיים, על הריכוזיות, על הממונה על ההגבלים העסקיים, הממונה, הממונה היוצאת ונכנסת על ההגבלים העסקיים, מה שהיום קוראים רשות התחרות, על 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 הפיקוח על מחירים, על מחירים שעולים, על על כל מה שקשור בעצם בחיינו הצרכניים ובחיינו בכלל. היום אנחנו משלימים את הפרק הזה עם החלק השני שלו, וחדי האוזן וטובי הזיכרון בוודאי יזכרו שאת הפרק הקודם או את החלק הקודם בפרק הזה סיימתי עם שאלה לשחר בן מאיר, שאלה שקטעתי את הפרק או את החלק ההוא בפרק בסימן שאלה שלי, ואנחנו היום נקבל את התשובה של שחר. אז בשביל שתזכרו במה מדובר, אני רק אזכיר שאנחנו מדברים על הסיכוי או על הדרכים שבהם אפשר באמת להשיג תוצאות במלחמה נגד ההגבלים העסקיים, הגברת התחרות, מה הכלים שעומדים לרשותנו, לרשות האזרחים, לרשות הנציגים שלנו וכן הלאה. בפרק הזה נדבר הרבה על מה שכבר דיברנו קודם, על התחרות, על המחירים שעולים, על המאבקים החברתיים, על המחאה החברתית שהייתה ל-2011, המחאה שבה אחרי מאבק הגז, ולאחר מכן כמובן השנתיים האחרונות של המצור על בלפור, אם תרצו, המאבק נגד בנימין נתניהו והשחיתות שלו, אבל כמו שרולניק אומר, זה אף פעם לא רק הדבר הספציפי הזה. אתם תבינו כשתשמעו. אז בשביל לא להאריך יותר מדי, נשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, ונעבור מיד לשאלה שסיימה את החלק הקודם, השאלה שלי לשחר בן מאיר, ומיד לאחר מכן התשובה שלו. עוד רגע. שחר הוא זה שכן מנסה כל הזמן בעוד פעם, בעוד פעם, בעוד פעם, בעוד פעם, ונתקל בקירות לא, יותר מדי פעמים. מה אתה חושב שכן היה יכול לעבוד אחרי כל הניסיון שלך, שחר, עם העתירות? והרי אנחנו גם כבר לא יכולים לצפות שבית המשפט ייתן לנו סעד, כי אתה רואה, בעצמך אמרת לי, גם בשיחה הזאת וגם בשיחות אחרות, שזה קצת נאיבי לפעמים לחכות שהם יחלצו אותנו מהבורות שאנחנו נכנסים אליהם. מה עשוי לעבוד מול כל הקונגלורמט הזה של 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 אין הגבלים עסקיים האלה?
קודם כל, אני יותר אופטימי בכלל, כתפיסת עולם.
אחרת לא היית מה שאתה.
מה?
אחרת לא היית מה שאתה.
כן, תראו, אני, הכלים שלי יש, או הכלים שדרכם אני יכול לנתח את הדברים, למרות ההתעניינות שלי בתקשורת וזה וזה, בסוף זה הכלים המשפטיים. זה הכלי מלחמה שלי. ואני רוצה להסביר דווקא בהקשר הזה, ולתת כמה דוגמאות לדברים שגיא אמר באופן ספציפי בהיבט המשפטי. עכשיו, היועץ המשפטי לממשלה הוא עוד שבועיים אמור לסיים את תפקידו. עכשיו, אני מתאר לעצמי שבשבועיים האלה, רוב מה שידברו על היועץ המשפטי זה על עסקת טיעון עם ביבי. ואני חותם לכם, שכשהוא יסיים את תפקידו ויהיו כתבות כאלה גדולות בעיתונות על סיכום התפקיד של היועץ המשפטי, הם ידברו על התיקים של ביבי. עכשיו בואו אני אספר לכם על היועץ המשפטי דברים שאולי אתם יודעים באחוזים גבוהים מאוד, אתם לא יודעים, ואם אתם לא יודעים גם הציבור לא יודע, וזה בנקודות הרבה של מה שאנחנו מדברים עליהם. היועץ המשפטי בתיקים מסוימים שהם תקדימיים וחשובים, בית המשפט מבקש עמדה של יועץ משפטי, שכאילו ייתן עמדה של יועץ משפטי, לא מדבר בעתירות לבגד, ששם היועץ המשפטי הוא המשיב, אלא בתיקים אזרחיים רגילים. עכשיו, יש שלושה תיקים משמעותיים שהיועץ המשפטי נתן עמדה. אני מדבר איתכם בתקופת הכהונה שלו. תיק אחד, זו הייתה תביעה ייצוגית על איזה 2-3 מיליארד שקל נגד חברת חשמל, שחברת חשמל במשך שנים רבות שילמו לעובדים שלה תוספות שכר לא חוקיות, ועכשיו, מכיוון שחברת חשמל עובדת בסוג של משק סגור, אין לה הרי מתחרים, אז היא, כשהיא משלמת תוספות שכר לא חוקיות, בעצם היא באה לרגולטור שקובע את התעריף של החשמל, ואומרת לו, ההוצאות שלנו הן 120, תן לנו למכור את החשמל ב-130, אבל מתוך ה-120, 20 זה תוספות שכר לא חוקיות. אז הגישו תביעה ייצוגית נגד חברת חשמל, ואמרו, תחזירו את הכסף לצרכנים. היועץ המשפטי נתן עמדה, לא, לא צריך להחזיר את הכסף. העמדה של היועץ המשפטי בבית המשפט העליון תמכה בעמדה של חברת החשמל. בית המשפט דרך אגב לא קיבל את העמדה שלו, למעשה זה היה ערעור של חברת חשמל על הקביעה לאשר את התביעה הייצוגית, בית המשפט לא קיבל את העמדה של היועץ המשפטי ואישר את התביעה הייצוגית. מקרה אחד. מקרה שתיים, אסתי אולי מכירה אותו יותר טוב, גלעד ברנע, עורך דין גלעד ברנע, הגיש תביעה ייצוגית על מחיר מופרז של מחיר הגז. חברות הגז, בעיקר זה דלק של תשובה, באו וטענו, סליחה, יש את מתווה הגז שכבר מושר בבגץ, ולכן צריך לסלק את התביעה על הסף. אין בכלל מקום לדון בתביעה הזאת. ביקש בית המשפט המחוזי עוד אצל השופטת שטמר, עמדה של היועץ המשפטי. מה העמדה של היועץ המשפטי נתן? החברות הגז צודקות, צריך לסלק את התביעה. עוד פעם, פעם שנייה, שהוא נותן עמדה לטובת המונופולים, נגד אינטרס הצרכנים. בית המשפט המחוזי לא קיבל את העמדה שלו, לא סילק על הסף את התביעה. הגישו חברות הגז ערעור לבית המשפט העליון, הוא חזר על העמדה שלו, בית המשפט העליון לא קיבל את העמדה של היועץ המשפטי, ואישר את ההחלטה של בית המשפט המחוזי לא לסלק על הסף. אני אומר לכם במאמר מוסגר, שהעתיק שהגיע לפסק דין, בית המשפט דחה את הבקשה לאישור, מכל מיני נימוקים שלא ניכנס אליהם כרגע, בין היתר גם בגלל שהמומחה שהתובע הייצוגי הביא, עשה שם איזשהו טעות בחישובים של הנתונים. אבל לשים את זה בצד, מה שאני רוצה להמחיש לכם זה, איפה נמצא היועץ המשפטי, ובהקשר למה שגיא אמר מקודם, מי בכלל מדבר על זה. עכשיו בואו ניקח את המקרה השלישי, שאני יותר קרוב אליו, בגלל שזה תביעות שאני גם ניהלתי, ובקשר למחיר מופרז. יש בעילה של מחיר מופרז של מונופול, שני תיקים משמעותיים, שנמצאים עדיין על על הפרק, כשאתה שואל טובי, מה אפשר לעשות וזה, אז יש תיק אחד, שזה התיק שלי, שאני הצגתי, על הקוטל של תנובה, זה תיק שהתחלתי אותו ביולי 2011. התיק היום, הוא עוד מעט, יש לו בר מצווה, וזכיתי באישור, זכיתי בתביעה, בייצוגית אתה קודם כל צריך לזכות באישור, ואחרי זה בדרך כלל מתפשרים איתך, במקרה הזה תנובה לא הסכימה להתפשר, זכיתי בתביעה, וזה תקוע, וזה קבוע ותקוע גם בבית המשפט העליון, בעירור של תנובה. במקביל, הגשנו תביעה שמי שהוביל אותה, שאני גם מייצג שם, אבל מי שהוביל אותה זה עורך דין רינן גרשט, נגד קוקה קולה, גם על הלכים מופרז, התיק נידון אצל השופט גרוסקופ, כשהיה במחוזי מרכז, וגרוסקופ אישר את התביעה הייצוגית, קוקה קולה הגישו ערעור. מכיוון שזה היה פעם ראשונה, הערעור של קוקה קולה הגיע לעליון בפני הערעור שני של תנובה של הקוטג', ומכיוון שזה הייתה פעם ראשונה שתיק כזה מגיע לבית המשפט העליון, בבקשה לאישור תביעה ייצוגית, אז בית המשפט העליון ביקש עמדה של היועץ המשפטי. עכשיו בואו נספר לכם, וזה מתקשר למה שהתחלנו את השיחה הזאת, גברת מיכל כהן, בואו נספר לכם מה העמדה שנתן היועץ המשפטי לגבי העילה המשפטית של מחיר מופרז, שמי שחתום על זה זה אמנם עורך הדין מפרקליטות המדינה, מהמחלקה האזרחית, אבל מכיוון שזה תיק שהוא הגבלים עסקיים הכי פרופר, אז מי שהשתתפה בכתיבה שלו זה כמובן עורך הדין מיכל כהן, שהיא גם הייתה דרך אגב בדיון בבית המשפט, והנציגה של היועץ המשפטי תומכת שמה בטענות של קוקה קולה. מה אומר היועץ המשפטי? הוא אומר ככה, אחד הוא אומר שהוא עושה לנו טובה, אני מסכים שיש עילה של מחיר מופרז, רק לסבר את האוזן למאזינים, בעולם יש שתי גישות לגבי השאלה האם מונופול, מה זה נקרא שמונופול מנצל את הכוח שלו לרעה מבחינת המחיר. יש גישה שהיא קיימת בארצות הברית ובקנדה ובמקסיקו, שמונופול יכול לנצל לרעה רק אם הוא מוריד את המחיר, מה שנקרא מחיר טורפני, predatory price, שהוא מוריד את המחיר ובעצם הוא מוציא מתחרים מהשוק, כי המונופול, בגלל שהוא גדול, הוא יכול לעמוד בכמה חודשים, אולי אפילו בשנה, של מחירים שהוא מפסיד עליהם, המתחרים לא יכולים לעמוד בזה, כן, קטנים,
ולכן... דמפינג.
כן, ולכן הם נזרקים מהשוק. זה בארצות הברית, באירופה וגם בישראל, יש עילה, למרות שעוד אין עליה אישור פורמלי של בית המשפט העליון, של מחיר מופרז, כלומר שאתה כמונופול אתה גובה מחיר גבוה מדי. למה אתה גובה מחיר גבוה מדי? וזה בדיוק היה מקרה של קוטג', זה מקרה של קוקה קולה, בגלל שאתה שולט בשוק, ולצרכנים אין חלופות, אין להם למישהו אחר. אז היועץ המשפטי אומר, נכון שיש עילה של מחיר מופרז כמחיר גבוה, אני מסכים לעניין הזה, הוא אומר לנו כטובה, אבל הוא אומר, צריך להפעיל את העילה הזאת במקרים מאוד מאוד קיצוניים ונדירים, וצריך להפעיל עליהם כל מיני מבחנים מאוד מאוד זה, שבעצם העילה הזאת תהיה מה שנקרא אות מתה בספר החוקים. עכשיו, על מה מסתמך היועץ המשפטי כשהוא כותב את חוות הדעת שלו? הוא מצטט מאמר של פרופסורית בישראל, שתכף אני אתייחס לזה במשפט, והוא מתייחס, מסתכל, מאזכר עוד שני מאמרים של אנשים מאנגליה. עכשיו אתה הולך ובודק מי האנשים האלה שכתבו את המאמרים, וזה בדיוק מה שגיא דיבר מקודם. שני אנשים שכתבו את המאמרים, אחד זה דוקטור לכלכלה, ואחד זה עורך דין שמייצג בתיקים של הגבלים עסקיים, שהם שניהם עובדים בחברה שנקראת קומפקס לקסקון, שהיא אחת מהשלוש-ארבע חברות הייעוץ הכי גדולות בעולם, שמייעצות לכל הגופים, דרך אגב הם ייעצו לקוקה קולה, כשהממונה להגבלים באה להטיל עליהם כנס על כל מיני פרקטות אנטי-תחרותיות, אז החברה הזאת היא יעצה לקוקה קולה. כלומר, הממונה לוקח שני מאמרים של שני אנשים נגועים, אנשים שמקבלים כסף מהמונופולים ועובדים על המונופולים, ועל זה הוא בונה את התזה שהוא הולך להגיד לבית המשפט העליון. יותר מזה וחמור מזה, ואני לא יאריך, אני מגיע לסוף. הוא נותן ברמה של באמת כמעט שקר על איזשהו פסק דין באנגליה של מחיר מופרע של חברות תרופות, נשים את זה בצד, לא נתייחס לזה כרגע. הוא לוקח מאמר של פרופסור בשם מיכל גל מישראל. מיכל גל מישראל, כשדיוויד גילו, בתקופה שהוא היה ממונה על הגבלים, הוא הכניס את העילה של המחיר מופרז, הוא גם כתב מאמר, למה צריכה להיות העילה הזאת, וגברת מיכל גל, פרופסורית להגבלים בחיפה, כתבה מאמר נגדי. עכשיו, יש להם תיאוריה לגברת מיכל גל, למה אסור שתהיה עילה של מחיר מופרז למונופול? למה אסור שתהיה עילה של מחיר מופרז למונופול? היא אומרת, כי העובדה שהמונופול יכול לגבות מחיר מופרז, רק שתבינו, כאילו, העובדה שתנובה, כשהקוטג' עלה לה שני שקלים לייצר אותו, במקום למכור אותו ב-4, היא מכרה אותו ב-6, היא מה שמאפשרת את החדשנות ואת ההשקעה. זה מה שמאפשר, זה מה שמניע את ההשקעה ואת החדשנות בכלכלה, שהמונופול גובה מחירים מופרזים. עכשיו, גברת מיכל גל, כשהיא כותבת המאמר, על מה היא מתבססת? היא מתבססת על איזו אמירה של שלוש שורות, של שופט שמרן בארצות הברית בשם אנטונין סקליה, שכתב את זה בפסק דין ב-1994 על חברת תקשורת בשם דריזון, בעולם התקשורת של ארצות הברית בשנות ה-90, ושהוא כתב גם סקליה, הכוח של המונופול לגבות מחירים מופרזים, זה מה שמאפשר את החדשנות ואת ההשקעה בכלכלה. עכשיו אני הייתי בעשרות כנסים שהופיעו מומחים להגבלים. אני לא מומחה להגבלים, אני מנהל רק את התיקים האלה, שלמדתי את התחום דרך הניהול של התיקים. ואמרתי להם, תקשיבו, סקליה אמר ב-94 את מה שאמר. את גברת מיכל גל ב-2017 כותבת את המאמר שלך, ואת אומרת, תקשיבו, המונופולים, הגביית מחיר מופרז היא מה שמאפשרת את החדשנות והשקעה. אמרתם, תקשיבו, אתם מומחים, יושבים באוניברסיטה פרופסורים, הרי בטח הכלכלנים עשו מחקרים אמפיריים, עשו בדיקות, לקחו מדינות שיש בהן יותר תחרות, לקחו מדינות שיש בהן פחות תחרות, לקחו מדינות שיש בהן יותר מונופולים, לקחו מדינות שיש פחות מונופולים, ועשו איזה השוואות, הנה תראו, איפה שיש יותר מונופולים ויותר מחיר מופרז, לפי התזה שלכם, צריך להיות יותר השקעות ויותר פיתוח, ואיפה שהם צריך להיות פחות. אז אמרתי, הם תראו לי מאמר אחד, לא 10, לא 5, כמו בסיפור של סדום, אחד תראו לי, אחד, הם עומדים על, הם יושבים על הבמה, אני אומר להם, תראו לי אחד, אני מוחק את כל התפיות הייצוגיות שלי, את כולם אני מוחק אותם. הם לא הצליחו עד היום להביא לי מאמר אחד. אנשים, פרופסורים, באים ומספרים וכותבים מאמרים שמופיעים בכתבי עת ומצטטים את סקליה, ואומרים, זה מה שיגרום לחדשנות ולפיתוח, והם לא מצליחים להביא מאמר אמפירי אחד. עכשיו אני אגלה לכם שיש מחקרים שבדיוק מראים את ההפך מזה. אבל את כל הסיפור שסיפרתי לכם, טובי ואסי וגיא, את כל הסיפור שסיפרתי לכם, היועץ המשפטי לא אומר מילה לבית המשפט כשהוא מגיש את העמדה שלו. עמדה על פני איזה 30-40 עמודים, מילה הוא לא אומר להם בעניין הזה. עכשיו גם כשהוא יפרוש מהתפקיד, אני רוצה לראות שמישהו יכתוב מילה על ההתנהלות הזאת יועץ המשפטי.
אתה מאתגר פה את גיא. אסתי, את...
לא, ואתה גם נורא הפתעת אותנו, אני חייבת לציין, הדברים שאתה מספר על היועץ המשפטי לממשלה הפתיעו אותי קשות.
אה, ממש, כן, את בהלם. אסתי, קודם גם שחר התחיל בזה, ואחר כך גיא רמז לזה, ואני לא יכול אלא להסכים, אבל שוב, מה נשאר לנו ביד? זאת אומרת, את שונאת שאני אומר את זה, אבל אני אגיד את זה, את יותר פעילה בוודאי ממני ומהרבה מאוד אחרים בתחום החברתי, במחאות למיניהן. אני לא רוצה לחזור עכשיו ל-2011 ולא למחאת הגז ולא לתציונים לאף אחד, אבל בסופו של דבר, האם להערכתך, ואני כמובן אשמח שכל השאר יגידו גם, יש איזשהו סיכוי לתנועה חברתית בלתי תלויה, שלא תלויה לא במונופולים עצמם, ולא מועסקת בשום, על ידי שום טייקון, לא כלכלי ולא עיתונאי ולא אחר, ולא על ידי טייקוני גז או קונסיומרים, שמחאה חברתית, אבל מה היא תעשה? זאת אומרת, איך אפשר להוציא אנשים לרחובות, או שזה לא ביבי, או שזה לא מחיר הקוטג', אלא בכלל על העובדה הזאת שאין פה תחרות, ושהמחירים נקבעים לנו מעל הראש מסיבות של גרידיות נטו וכן הלאה. זאת אומרת, האם בכלל לציבור, להמון, יש סיכוי מול הכוחות הדורסניים האלה? כי, שוב, אני תמיד יותר פסימי ממך, או מרוב המשוחחים איתי, אבל תגידי, את חושבת שיש לזה איזושהי התכנות?
תראה, אני רוצה לתת דוגמה מהסיפור של מתווה הגז, בסדר? אני זוכרת את הקטע הזה, אנחנו ישבנו ב-2015, לפני הבחירות, על הגג באיזשהו של לא משנה מה, 5 אנשים היינו. אמרנו, אנחנו הולכים לגרום לכך שהסיפור של הגז לא ירד מסדר היום, לא משנה בחירות, אז היה מערכת בחירות, אז בחירות, מלחמה, אנחנו לא יהיה יום שהנושא יורד מסדר היום, היינו 5 אנשים, ועובדה הייתה, ואחר כך אנחנו גם, הסיפור של מתווה הגז, בתחילה הם הסתירו שיש מתווה, בגללנו הם נאלצו לגלות אותו וכו', הוצאנו 10,000 אנשים לרחובות אז, הממה, אז זה נשען על עדי העשן של 2011, שהסיפור של ריכוזיות והיה הסרט הנפלא של מגש הכסף, ששם גיא רולניק השתתף וזליחה, והיה שם, ממש הדגימו לאנשים על מה, כשמדברים על ריכוזיות, מה זה אומר ריכוזיות. מאז עברנו את הזמן, הגענו לסיפור של ביבי, נעזוב. אני חושבת שאם תהיה החלטה, כמו שאנחנו אז החלטנו וסחפנו אחרינו את האנשים, אפשר יהיה לעשות את זה שוב.
החלטה של מי, אסתי? החלטה של מי?
החלטה של כמה אקטיביסטים שזה בוער בעצמותיהם, הנושא הזה, כי בסופו של דבר, הרי מה גרם לאנשים לצאת לרחוב במתווה הגז, במאבק נגד מתווה הגז? הרי הם לא הבינו כל כך בגז, לא משנה כמה חוגי בית שאני אישית עשיתי 100 בכל הארץ. הם לא ממש הבינו, אבל הם הבינו שדופקים אותם ביג טיים. וגם הם ראו את הסדרה המהממת, אני חוזרת עוד פעם, מגש הכסף, ששם הם הבינו, וגיא דיבר על זה, וזליחה דיבר על זה, והם הבינו איך דופקים אותם. אז הם יצאו על זה לרחובות, ובמקרה היה גם המאבק שלנו, אז זה היה ההזדמנות שלהם.
אוקיי, והשורה התחתונה?
שאם חוזרים על משהו מעל אותו פרינציפ, שכמה אקטיביסטים לוקחים את זה על עצמם, עם קצת עזרה בדרך כזו או אחרת מ... לא יודעת, אין תקשורת היום, אבל אולי, לא יודעת.
מהפודקאסטים העצמאים, כן.
נגיד, אז אני חושבת שאפשר יהיה לעשות את זה, זו דעתי.
אני רק אגיד שאני לא זוכר...
אנשים צריכים להתאבד על זה, רק שנייה. מי שמוביל את זה צריך להתאבד על זה, וזה עלה לנו בבריאות ובחיים שלנו, אנחנו שמנו הצידה את כל החיים שלנו לאותה תקופה, וזה מה שעשינו.
אבל זה מה שקרה, אבל זה בדיוק מה שקרה בשנתיים וחצי האחרונות עם רק לא ביבי, שכל כך מושמץ. זאת אומרת, היה פה, לא משנה כרגע בצדק, לא בצדק, או שהדברים התחילו הרבה לפניו, או לא קשורים אליו, כמו שגיא טוען, ובצדק, אני זוכר שההפרטות התחילו בכלל בתקופה של מה, בייגה שוחט, ממשלת רבין הראשונה.
אצל רבין.
אצל נכון. השנייה, סליחה, כן, בתחילת שנות ה-90, אנחנו יודעים, ושרון לא היה צדיק, אף אחד לא צדיק, ליברמן. עכשיו, הבעיה היא שאם אין לך דמות, אין לך את הבובת וודו הספציפית,
אבל לא, אבל אני לא מסכימה.
בסיכות, שנייה. אני מנסה רק לשמיד את
התזה. במאבק על מתווה הגז.
אבל זה לא הצליח בסוף, בסדר, זה כל העניין.
זה שזה לא הצליח, זה כי בסופו של דבר אנחנו הלכנו לבית המשפט, ובית המשפט עשה את התרגיל, תעזוב אותך.
אבל בית המשפט תמיד זורק אותך.
לא משנה, הנקודה הייתה שעשרות אלפי אנשים בכל מיני מוקדים בארץ יצאו, וזה בער בעצמותיהם, אנחנו הצלחנו לעשות את זה.
אבל אני שאלתי אסתי על השורה התחתונה, אני לא רוצה לייאש, ואני לא אוהב את הפוזיציה בעצמי. לא, אני שואל מה כן יכול לעבוד. אני לגמרי לא רוצה...
לחץ ציבורי.
אני רוצה להצליח, אבל אני לא רואה מה לעבוד.
לחץ ציבורי חכם.
על מי?
ומדויק וממוקד. אני עכשיו לא יודע לך אסטרטגיה של מאבק.
לא, אני לא רואה
לך את זה. צריך לקבל החלטה, אני אומר לך עוד פעם, קבוצה של אנשים שמחליטים שזה הקטע שלהם בחיים, והם הולכים ונלחמים, ויכולים לסחוף אחריהם כמו שאנחנו עשינו את זה. זה יכול לקרות, לדעתי.
אז אני רק אגיד פה משהו קטן, ואני אתן לסבב באמת מהיר של סיכום. בקטע של המחירים, בקטע של המלחמה במונופולים או במחירים או בריכוזיות או מה שלא יהיה, אם יורשה לי, הדבר שתמיד מעורר בקנאה זה היכולת של קבוצות לחץ ספציפיות, במקרה שאני חושב עליו כל הזמן חוזר אליו זה החרדים, וזה לא מקרי ששופרסל הקימו אתר ורשת כמעט סודית, למחירים שהם בערך מה, חצי או שליש, אני לא יודע כמה מהמחירים שכולנו בו משלמים, מאיתנו שהולך לקנות בשופרסל, וממש קצת נדהמו מזה שזה התגלה, ועצרו את זה, וביטלו את זה, וחזרו לעשות את זה איפשהו מאחורי איזשהו מסך, אני משוכנע שזה עדיין קורה, בכלל הרשתות החרדיות, והחרמות, זאת אומרת, כל מה שדברים על חרם, חרם מסחרי, זה עובד בקבוצות מאוד מאוד ספציפיות, לא בציבור הרחב, לא ראיתי שתנובה סבלה באופן, לפחות לא לאורך זמן, על זה שמתנפלו עליה עם מחירי הקוטג' ושטראוס לא עם מחירי המילקי, למרות ברלין, למרות כל הסיפור. אז אם אפשר היה לאמץ את השיטות, או את הדרך שבה, קבוצה הומוגנית, כמו החרדים, מפעילה על רשתות גדולות, אני משער שזה יכול לעבוד יותר טוב, אני לא רואה את זה קורה, היסטורית במדינת ישראל, אני לא זוכר דבר כזה שבאמת קרה. אבל זה באמת השקל הקטן שלי בעניין הזה. גיא, אתה חושב שמשהו כזה יכול לעבוד פה?
אני אתחיל קודם כל להתייחס למה שדיברת עכשיו עם החרדים ועם שופרסל. הציבור שאינו חרדי לא יוכל להתארגן נגד שופרסל, בגלל שכל בן אדם, יש לנו שתי תופעות, יש אחד את תופעת הפעולה המשותפת, ושנייה את תופעת הטרמפיסט. אם מישהו ינסה לארגן את החרם נגד שופרסל נניח, אז מהר מאוד יגידו אנשים שמישהו אחר יעשה את זה, ולא אני, כי הרי אם הם יצליחו, גם לי ירד המחיר בשופרסל, אז למה שאני אעשה את זה? זה תופעת הטרמפיסט. והתופעה השנייה היא שכל בן אדם אומר, רגע, אם יהיה מחאה נגד שופרסל, לי זה יחסוך X שקלים בחודש, אז לא שווה לי לעשות את זה, כי הרי השופרסל יש לנו, לא יודע, משליש מנתח השוק, זה מחולק על מיליוני אנשים, כל אחד יש לו תרומה. מצד שני, לשופרסל יהיה כדאי לזכור 40 לוביסטים שיעשו את זה, אז זה התיאוריה של, והפרקטיקה של קבוצות אינטרסים. למה טובי זה עובד אצל אצל החרדים, בגלל שהחרדים זה אוכלוסייה שאם הרב אומר משהו אז הם עושים אותו, מה שלא קיים, אין לנו, אין לאוכלוסייה הלא חרדית רבנים שיכולים, לאחד אותם בנושאים כאלה, ולכן החרדים מנצחים, זה לא בגלל שהם חרדים, זה לא בגלל שהם יראי שמיים.
פשוט קבוצה סגורה.
זה פשוט קבוצה שיש לה אנשים שיכולים להגיד להם מה לעשות, ואנשים מבצעים. אני רוצה קצת לשפוך קצת, לשפוך קצת אור על מה שאמר שחר, על, על העניין הזה של היועץ המשפטי לממשלה. אז קודם כל, אני לא יודע בדיוק מי כתב את חוות הדעת, אבל אסתי, הסיכוי שמנדלבליט באמת יתעמק בחוות הדעת הזאת הוא אפסי, אוקיי? מנדלבליט יש לו הרבה דברים על הזה, ושהוא כתב את חוות, הוא חתום על חוות הדעת בנושא המחיר מופרז, ששחר דיבר עליה, אבל סיכוי סביר שמישהו כתב לו את זה, זה כתב לו את זה, או כתבו לו את זה ברשות התחרות, או כתבו לו את זה
במשרד התחרות. מיכל כהן כתבה לו את זה.
או יפה,
או רפרנט שלהם,
אז להגיד,
מישהו מהפקידים.
די, אבל הוא היה, אני מסכים איתך, הוא גם לא אמור להיות מומחה בעניין הזה, אבל היה מצופה ממנו להקדיש לזה שעה, זה הכל לקרוא.
אני לא חושב, אני לא חושב שאם, תראו, אני הקדשתי ל-25 שנה להגבלים עסקיים, ואני עדיין, זה תחום מאוד מורכב, אני חושב שאם אתה מקדיש לזה שעה לא תהיה שום תוצאה. הבעיה היא שפה שכל הפקידות המקצועית מתחת, כולל בתוך משרד המשפטים, חיים בתוך מערכת הזאת, האיקוסיסטם הזאת ששחר ואני דיברנו עליה, מאיפה הם באים כל המומחים, מאיפה באים כל האקדמיים. אתם טועים ומבטלים את זמנכם אם אתם תתמקדו בנושא של מנדלבליט עצמו, כי גם אם מנדלבליט היה צדיק, גדול הצדיקים אליבא דאסתי וטובי, הוא עדיין שעם כל הפקידות סביבו גדלה בתוך העולם הזה של סקליה, הוא היה מקבל את אותה חוות דעת, והוא לא היה יכול לצאת נגד אנשי המקצוע, הוא לא מומחה בהגבלים עסקיים. עכשיו בוא נדבר רגע על, 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 על סקליה, להבין על מה מדובר, כי זה נשמע רחוק, ורייזון וכן הלאה. כל מי שמבקר בארצות הברית יודע, כן, שמנוי על, שבארצות הברית יש 2.5 חברות של סלולר, אוקיי? יש את ורייזון ויש את AT&T. שביחד מחזיקות 65% מרקט שייר, אוקיי, קרטל. ואחר כך יש את, היו שתי חברות, את ספרינט, את ספרינט וטי-מובייל, שטראמפ נתן להם להתמזג, כלומר, טי-מובייל שהייתה מאבריק היחיד שעוד הכניס את התחרות בשוק, נתנו לטראמפ נתן להם להתמזג לפני 3 שנים, בתואנה שהם הם, הם אמרו לטראמפ שאם הם יתייזגו, וזה מתחבר למה שאמרת שחר, שזה ייתן פרץ חדשנות והם יגייסו עובדים, וכמובן אחר כך הם רק יגייסו עובדים, הרי למה אף בן אדם לא מתמזג כדי לגייס עובדים, אתה מתמזג כדי לפטר עובדים, אבל הממשל של טראמפ, כל הדרג המקצועי ב-DOJ, אוקיי, של כלכלנים, שחלקם לא מצביעים לטראמפ כמובן, ומשפטנים הצביעו בעד הדבר הזה, עכשיו, אז בארצות הברית שאתה רוצה לעשות מנוי, נניח משפחתי, אוקיי, סתם, כי היום עושים מנוי משפחתי, ב-AT&T או בוורייזון, ויש לך נניח משפחה בין 4 או 5 נפשות, כמה עולה המנוי החודשי, אסתי?
הרבה כסף, אני לא יודעת כמה.
כן, בין $150 ל-$180. כמה זה עולה בישראל? רבע מהדבר הזה. אז סקליה, אנטוניו סקליה, שמאז כבר מת, אוקיי? היה שופט הכי שמרני, אחד הפרו-עסקיים ביותר, שישב בבית המשפט ה... עליון, שנתן לוורייזון לגדול ולצמוח, הוא ואחרים נתנו לזה. הסיבה היא שבארצות הברית, אומה של 350 מיליון איש, משלמים מחירי סלולר מטורללים, ולמה זה מצחיק? בגלל שאתה אומר, ארצות הברית, מדינה קפיטליסטית, שוק חופשי, תחרות, חרטה ברטה, שיש לך, שהשחטת את כל העיתונות, את כל האקדמיה, את כל המומחים, אתה מקבל בארצות הברית את הריכוזיות ה... מטורללת הזאת ואת המחירים. בישראל היינו בתוואי בתחום הסלולר זהה, ואז, כמו שאמרה אסתי, דמרקר ניהל קמפיין אגרסיבי של לחשוף את הקרטל, כחלון ראה, שוב, פוליטיקאים עובדים רק שהם רואים שיש גיבוי תקשורתי, אחרת הם לא עושים כלום, לא נתבלבל. כחלון ראה...
הם תמיד הסתכלו מה יצא להם מזה בסוף.
אבל טובי, אם אתה לא תקבל את זה, אז אתה יודע...
לא, אני בא מהעיתונות, גיא, אני מכיר את זה.
או שתגיד, זה השיטה שהפוליטיקאים...
אבל זה מה שאמרתי לאסתי לפני שהצטרפתם, ככה זה עובד.
אז, וככה זה עובד, וזה בסדר שזה עובד, זה עובד ככה בכל העולם, ככה פוליטיקה וזה, ולכן אנחנו אומרים איזה סוג של עיתונות, איזה סוג של חברה אזרחית אנחנו צריכים פה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לאסתי, תראי אסתי. בתוך המחאה החברתית הזאת של בלפור, היו שני פלגים, אוקיי? היו הרבה פלגים, ובגדול היה פלג. פלג אחד אמר, תיק 2000 ו-4000 צריך כתבי אישום. הפלג הזה עשה עבודה היסטורית חשובה, למה? צריך להבין למה. כי 118 חברי כנסת, 4 כלי תקשורת המרכזיים, בעצם כל העולם לא רצה כתב אישום נגד נתניהו, ימין ושמאל, ופה היה תרומה אדירה למחאה. איפה מחאה צריכה לעבוד? מחאה צריכה להסתכל על הזירה ואומרת, אין פה אף אחד במוסדות הדמוקרטיים, לא כנסת, לא עיתונות, לא זה, ופה אני נכנס. אז זה פלג אחד של המחאה, אבל זה לא היה הפלג הכוחני והחזק שקיבל את הזה. הפלג שהיה חזק בתוך המחאה, זה אמר שצריך רק לא, רק לא ביבי. וזה מטומטם, אבל למה זה מטומטם? בשביל מחאה אזרחית לעשות את זה. תגידי, אתם חושבים שיאיר לפיד לא רוצה להיות ראש ממשלה? אתם חושבים שכל התורמים של יאיר לפיד, וכל הטייקונים של יאיר לפיד, וכל כלי התקשורת שמקורים ליאיר לפיד, לא רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה? אתם חושבים שיאיר לפיד צריך את אסתי סגל, אחרת הוא חלש, הוא לא יכול לעשות שום דבר? כלומר, המחאה הזאת של אנטי ביבי, שהיא מרגישה שכאילו זה מחאה מגוחכת, מדוע? בגלל שיש פה מול ביבי, יש את לפיד, ויש את בנט, ויש את שקד, ויש את מפלגת העבודה, ויש את גנץ, עם כל התורמים שלהם, עם כל הכוח שלהם, עם כל האוליגרכים שלהם, שהם רוצים. זה השוק, פה, זה המקום שבו השוק והדמוקרטיה עובדים. יש מלחמה. המחאה החברתית צריכה לעסוק בנושאים שלפיד לא רוצה לגעת בהם, שגם ביבי, גם לפיד, גם גנץ, גם מרב מיכאלי, שם באה המחאה החברתית. להפיל את ביבי, לביבי יש 35 מנדטים, ואחר כך יש לחרדים שרוצים אותו, ואחר כך יש 40 מנדטים שרוצים להפיל אותו. ומאחורי 40, תסתכלו על רשימת התורמים של החבר'ה האלה, לאלה יש את האוליגרכים של אלה, לכל אחד יש את האוליגרכים שלו, ואת המיליארדרים שלו, ואת העיתונים שלו, ואת הכסף שלו, ואת התורמים שלו, ואת האקדמיים שלו, ואת העיתונאים שלו. הכל בסדר. לקחת את האנרגיה של החברה האזרחית ולהעמיד אותה מול כל ראשי, להעמיד אותה, אנחנו נעזור לאוליגרכים של נפתלי בנט, של לפיד ושל כל החבורה הזאת, אתם מגוחכים רבותיי, אתם צריכים להיות, אתם ואני לצורך העניין, כי כל מי שעוזר, להגיד, אנחנו, תפקידה של החברה האזרחית זה ללכת למקום שבו יש קשר של המוסדות הדמוקרטיים, ולא להגיד עכשיו אנחנו נעמדים מאחורי האוליגרכים של הצד השני, זה מגוחך.
לא הבנתי, רגע, לא, אני חייבת לענות על זה, אני לא הבנתי, זה תשובה אליי, כי מתי אנחנו, זה
מה שאנחנו עושים? לא, הסיבה היחידה שזה, הסיבה היחידה, אסתי, שזה מוסגר כתשובה אלייך, שאת פשוט נמצאת כאן עכשיו, הייתי, כאילו, את נמצאת פה בתוך המצח, אל תרגיש לי
שום צורך, בדור דוגמה ל...
אל תרגיש לי שום צורך לענות על זה, או לראות את עצמך.
הבעיה היא, גיא,
לא, אבל הנקודה
היא, שזה לא סקסי להפגין ולצעוק ולעמוד על הגשר, אנחנו נגד מחירים גבוהים או נגד
מונופולים,
זה נכון, אבל מה בסוף כן עבד? כמו שגיא אומר, ואני לא אוהד של ביבי ואני חושב שצריך לעוף, אבל זה, ברגע שיש דמון אחד ספציפי שיש לו שם ופרצוף, הרבה יותר קל לרכז את המאמץ
מולו. אתה נורא אוהב לדבר על ביבי.
עוד די שאנחנו יושבים פה עכשיו, ושחר בן מאיר אומר לך שהמצב בשבעת החודשים האחרונים, בכל התחום של...
הוא לא צריך לספר יותר את זה. אגב, אני אומר את זה, נכון, יש לי ערוץ שמאל, ואני אומר את זה על הכיבוש. המצב ההשתוללות של נוער הגבעות כרגע, הוא גרוע ממה שהיה בעשר שנים האחרונות. בחצי שנה הזאת, הם עשו יותר מה שהם עשו בכל השנים שקודם. אבל אני שוב אומר, השאלה הייתה, ואנחנו לא נפתור את העניין הזה, ואנחנו תכף ניפרד, כי באמת זה כבר שיחה מאוד ארוכה. ברגע שמדובר במאבק אמורפי נגד גופים נעלמים ונגד תחרות שאנשים לא רואים אותה
בעיניים ולא מבינים אותה. השאלה איך אתה ממסגר את זה.
שנייה. אני נותן לך לסכם. היא בעייתית, ואני כצופה, ככותב, כמצייץ, כמנחה פודקאסט, whatever, כאזרח כבר מעל 60 שנה במקום הזה, אני לא רואה את ההמון שיצא לרחוב בשביל להילחם במחיר של איזשהו פריט, זה הבעיה, או ריכוזיות, או אי תחרות, אני לא יודע מה, את האגוז הזה אני מנסה לפצח.
לא צריך המון קבוצות של עשרות אנשים יכולות להביא תוצאות.
בדיוק.
לא צריך המון...
בדיוק, עכשיו.
יש הרבה מאוד דוגמאות היסטוריות, לקחת נושא, זיהית נושא שהוא אסטרטגי, ואף אחד לא מימין ולא משמאל לא רוצה לגעת בו, וקבוצות קטנות של אזרחים מובילים בו מהפכה. העניין הוא שבשנים האחרונות כל האנרגיה הלכה רק לדבר אחד, לביבי לא ביבי, למה? וככל שהלכה לשם יותר אנרגיה, גם צריך להבין משהו נוסף מאחורי הקלעים שתמיד לא מספרים לאנשים, צמחה גם תעשייה של כסף סביב הדבר הזה. צמחו עיתונאים שכל הקריירה שלהם וכל הפרנסה שלהם והכל, הם פיתחו ביזנסים שלמים, הן בצד של ביבי והן בצד של אנטי ביבי. יש אנשים שאומרים, רגע, אם אני אזוז מילימטר מהדבר הזה, לאן תלך הפרנסה שלי?
כן, אני מכיר כמה מהם.
בבקשה.
אישית. כן, אסתי, בואי נסכם, כי אנחנו באמת כבר חרגנו הרבה מהמסגרת שתכננו.
שמה נסכם? אני,
אוקיי, אז, ש... לא, אז לא נסכם. אז
אין כאן מה לסכם. אני חושבת, כן, שאפשר להוציא אנשים לרחובות. אני חושבת שבאמת לא צריכים הרבה אנשים, בגלל זה אמרתי שחמישה היינו כשהתחלנו את הסיפור, ו-if you build it, they will come. העניין הוא של מסגור של הדבר הזה, העניין הוא של זיהוי של הבעיה. בואו נזכר, 2011 יצאו לרחובות על יוקר המחיה. עכשיו לא, לא קראו
יצאו לזה... לרחובות, יצא לרחובות דפני ליף על, על, על מחיר הסחירות של, של נכון. לראות חדר בתל אביב.
נכון.
טובי ואסתי, טובי ואסתי, היה רק פוליטיקאי אחד בעשור האחרון, שניסה לעשות משהו משמעותי במחירי דירות, להזכירכם.
כחלון.
הוא אמר שכל מישהו אספן דירות, אוקיי, שיש לו 3, 4, 7, ויש הרבה אנשים במדינת ישראל שיש להם הרבה מאוד דירות, בשווי מיליוני דולרים, צריך יהיה לשלם מס. מי המפלגה שעתרה נגד זה לבגץ?
אני ממש
לא מרץ בטח, לא?
לא, לפיד, לפיד.
מפלגת העבודה.
נו, אתה לפיד, אני מרץ, העבודה באמצע, בבקשה.
לא ביבי, לא זה וכן הלאה. שמעתם מישהו פוצה על זה פה, מדבר על זה, משהו? לא, מפלגת העבודה, ולמה? מפלגת העבודה לפני חמש שנים, למה?
למה באמת, למה?
בואו ננסה לחשוב, בואו נסתכל על הדמוגרפיה, ונגיד, אם ניקח, בישראל יש 50,000 אספני דירות, אוקיי?
כמה מהם? גיא, הבורגנים, הבורגנים שהיו אלה
שהחזיקו
את מפלגת העבודה.
אני לא חושב במילה בורגנים אפילו, אני רק בורגנים זה כבר...
אתה מדבר על התורמים הגדולים של מפלגת העבודה?
לא, אני שואל אותך, יש בישראל 50 אלף אספני דירות, לפי דעתכם, איפה הם, באיזה בייס של איזה מפלגה, באיזה פריימריז הם נמצאים?
אני דווקא הייתי מאמר על הליכוד, אבל זה רק הראש הפוליטי שלי, אני לא...
בכל מקרה, אני רוצה להזכיר בכל זאת, אז נכון שזה התחיל, 2011 התחיל בגלל שדפני לא יכלה לזכור דירה, אבל מהר מאוד זה התרחב לסיפור של יוקר המחיה, אבל לא קראו לזה יוקר המחיה.
אני חייב להפסיק לך פה, אני רוצה להזכיר לך מה היה במחאה החברתית מתחילה ועד כולה, יום אחר יום, אוקיי? המחאה החברתית מתחילה שדפני מדברת על מחירי הדיור, ובאותו רגע, כל כלי התקשורת בישראל, ששייכים לטייקונים,
נכון.
אומרים, שנייה אחת, יש כאן הזדמנות לשלוח לביבי סיגנל שאנחנו מחזיקים אותו בזה, כדי שלא יעשה תחרות בשוק הסלולר, ושלא יעשה חוק הריכוזיות. ואז ערוץ 2, ערוץ 13, ידיעות אחרונות, גלובס ומעריב בתקופת דנקנר, נותנים גב אדיר לדפני ליף. אם הם לא היו נותנים בשלושת השבועות הראשונים גב לדפני ליף, לא הייתה שום מחאה. אנשים, צריך להבין, אנשים הגיעו במאות אלפיהם לשדרות רוטשילד, לא בגלל דפני ליף, היא הנביאה וכל הזכויות, אלא בגלל שדפני ליף קיבלה גיבוי. למה היא קיבלה גיבוי? כי בעלי כלי התקשורת רצו לשלוח להפחיד, להגיד לביבי, אנחנו מנהלים פה את ההצגה, אל תכניס לנו תחרות בשוק הסלולר, אל תעשה לנו ועדת ריכוזיות, ואל תעשה לנו מה שעשית עם הבנקים ב-2005, שהתחלת לפרק את הבנקים. ואז מגיעים מאות אלפי אנשים בשדרות רוטשילד, ובתוך המחאה בשדרות רוטשילד צומחת קבוצה, שאומרת, אנחנו לא יכולים לדבר רק על ביבי. אנחנו צריכים לדבר פה שיש פה קבוצה של אנשים שאף פעם לא מדובר בה, אוקיי, רק בדמרקר כותבים עליה, ואנחנו חייבים לכוון אליהם את האש. באותו רגע שהקבוצה הקטנה הזאת מצליחה להדליק את המחאה נגד קבוצת הטייקונים והחברים שלהם, באותה שנייה מקו, ויינט, מעריב, כל ערוץ 12, ערוץ 13, באותו רגע מפסיקים לחסות את, את המחאה. כלומר, צריך לרדת פה לדיטלס כדי להבין איך האירוע הזה, איך האירוע הזה עבד. אוקיי? וכי הסיפור שאוהבים לספר לאנשים זה ש... אני אתן לכם עוד דוגמה. אני מאוד יהיה זהיר פה בגלל שהמשפט מתנהל, ואני יודע שאנשים מוציאים את הדבר הזה לזה. אז ביבי נתן סייע לשאול אלוביץ', אבל שאול אלוביץ' פשט את הרגל. לפני שאול אלוביץ', בבזק היה, היו שורה של משקיעים, והם עשו תשואה של 30% בשנה. מי היה ראש הממשלה? אולמרט. כלומר, אם היינו מקבלים קלטות ווואטסאפים בידי מדינה, בתקופה של אחרי הפרטת בזק, היינו רואים, אין פה ימין ואין פה שמאל, אין פה ביבי ואין פה אולמרט, תמיד בהפרטות של המונופולים זה עבד באותה שיטה. העיתונות ממסגרת את זה כאירוע ביבי, אבל זה באותה מידה יכול להיות אצל בצד השני, וזה גם היה בצד השני, כי בסופו של דבר, בעידן אולמרט, בעלי המניות בבזק גזרו קופונים של 30% בשנה, ואצל ביבי אלוביץ' סיים בפשיטת רגל.
כן, נדמה לי שבעניין הזה כל המשתתפים פה די מסכימים ש... אני לפחות טוען את זה כל הזמן שנתניהו לא המציא כלום, הוא רק היה סוג של... יצא לו להיות הדמון שאפשר לרכז עליו גם בגלל שהוא
שנה פה. נתניהו כן,
12 שנה.
הוא אפשר בכל דבר שהוא עושה.
כן, לא.
ואני חושב שגם ההסתה שהוא עשה.
ללא ספק, הכל ביחד הביא את ההמון עליו. כן, אוקיי, משהו מילה אחרונה, שחר, אבל ממש בקצרה הפעם.
כן, אני אחזור להיות אופטימי, כמו בהתחלה.
כן, אתה בלתי נלא.
זה, כל המאבקים האלה, בין אם זה מאבקים ציבוריים ובין אם זה מאבקים משפטיים, זה מאבקים ארוכים, זה מאבקים סיזיפיים, על כל, יש לך הצלחה אחת על 9 כישלונות, אבל ככה צריך להתנהג ולהיות מרוצים מההצלחה האחת ולא להתרגש מתשעת הכישלונות.
תקשיב, אני אהיה מודאג ביום שאתה תצליח ביג טיים, ואני לא, כי אני לא יודע מה תעשה למחרת.
אני כבר הצלחתי, זהו.
לא, דבר על משהו, אתה יודע,
כל אני עושה מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, מבחינתי אני כבר הצלחתי.
אז אני מוכן לאמץ את זה עכשיו. גיא רולניק, שחר בן מאיר, אסתי סגל, תודה רבה, זאת הייתה שיחה מרתקת, ואני מקווה שהיא לא האחרונה בתחום, ושאולי פעם מתישהו נתכנס ונספר על איזשהו סיפור של הצלחה בדברים שדיברנו עליהם עכשיו. אני מאוד מקווה שזה
יקרה. הוא עובד סיפורי הצלחה כבר בדבר הזה, אני רוצה רק להעיר שאנחנו לא דון קישוטים, ואנחנו בתוך העסק הזה 20 שנה, ומתוך אני יודע מה 10 קמפיינים של דה מרקר ב-20 שנים האחרונות, אני חושב שבשבעה היה ניצחון. טבעם של קבוצות האינטרס וקבוצות הכוח, שכל הזמן סומכים דברים חדשים וכן הלאה, זה לא דבר שנגמר, אבל אני חושב שבגדול ברוב המאבקים הייתה הצלחה.
יפה, תודה רבה. ושיהיה רק
תודה טוב. תודה על ההזמנה.
ביי ביי.
תודה רבה. ביי. Bye.